אנחנו נדברנו לעסוק בשעה הזו בסוגיות של אמונה, ואני רוצה היום, בעצם מה שעשינו בשני השיעורים הקודמים, זה דיברנו על זה שהתודעה של אמונה היא לא תלויה לגמרי, והיא לא שייכת לגמרי לרובד השכלי של האדם. יש עוד רובד אחר, ואני רוצה בעניין הזה לקרוא, קראנו קצת שבוע שעבר, אבל נקרא היום יותר בעומק את דברי החזון איש. ממש קטע אחד קטן הוא מעריך יותר, אבל הקטע הזה הוא מאוד מאוד משמעותי.
שבוע מידת... שעבר לא קראנו מבפנים.
קראנו בעל פה את המשפטים הראשונים והמשפט הראשון, אבל לא משנה. מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. במילים אחרות, אמונה היא מידה בנפש, והיא שייכת לצד העדין, לצד הראוי, היפה, המכובד של האדם. אם האדם הוא בעל נפש, ושעתו שעת השקט, הוא צריך בשביל זה עוד תנאים, חוץ מהאישיות המרוממת, אלא גם להיות בזמן שאדם רגוע יחסית, חופשי מרעבון תאווני, ואינו מרעיבה ממחזה שמיים לרום והארץ לעומק. הוא מסתכל על העולם והוא מתפעל, היופי, העוצמה, הגובה, העומק של, של העולם, הם מרהיבים, הם מאוד מאוד מדברים אל האדם, והוא נרגש ונדהם, כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה, כמוסה ונפלאה, והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו, והוא כמתעלף, לא נשאר ברוח חיים. בלתי אל החידה כל מעיינו ומגמתו, ודעת פתרונה קלטה נפשו, ונבחר לו לבוא באש ובמים בשבילה, כי מה לו ולחיים, אם החיים הנעימים הללו נעלמים ממנו תכלית האלם, ונפשו שחרחרה ואבלה וכמאה להבין סודה ולדעת שורשה, והשערים ננעלו. הוא מעריך יותר לתאר את זה עוד קצת וכו', ובהמשך הוא עוד מעריך לתאר את המבנה של העולם, את היופי שלו, אבל החידה הזאת היא צריכה ביאור. למה הוא מתכוון בדיוק? אני אנסה לפרש אותה, ואני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד נפלא. כן, אמרתי... שאלת משמעות החיים, אמרת את זה במשפט אחד. בלי ספק, כן. בלי ספק, תראה, אני לא יודע, לא הכרתי אותו אישית, ואני לא יודע אם הייתה שעתו, שעת השקט, והוא היה חופשי מרעבון תאווני. אבל לא, לא, לא.
זאת אומרת, זה היה לו את החידה הזאת.
שוב, החידה, וזה פה צריך לשים לב. החידה לא עסוקה בשאלת האיך, אלא בשאלת הלמה, או בשאלת המה אם אתה רוצה. ויש פה משהו מאוד מאוד יסודי. מאוד מאוד יסודי, ואנחנו רוצה קצת בהקדמות שהשתמשנו שבוע שעבר, אני רוצה להשתמש בזה היום. יש גישה של אנשים שאומרים, אנחנו אנשים שכליים, אנחנו לא עסוקים בשאלת המשמעות. שאלת המשמעות היא שאלה, לא יודע איזה מילה להגיד עליי, היא שאלה רגשית, זה לא המילה הנכונה בדיוק, אבל נגיד ככה, אני חושב, וזה חשוב לשים לב, האדם במהותו שייך ועסוק בשאלת המשמעות. ברגע שתוריד את שאלת המשמעות מפני האדם, האדם הוא לא אדם. עכשיו, מה שאמרתי הוא לא בגדר ראייה לשום דבר לו, כי אולי באמת נפסיק להיות כולנו בני אדם. אם מישהו חושב על זה ברצינות, אין לי דרך לענות לו. אבל אני יכול להבטיח לכם שאף אדם לא חושב ברצינות על האופציה הזאת, כי זה זר למציאות האנושית באופן מוחלט. האדם הוא יצור ששאלת המשמעות היא שאלה מהותית לפניו, והחזון איש מצייר פה איך היופי של העולם, העוצמה של העולם, ואני הייתי מוסיף, עצם החיים של בני אדם בעולם, עם העומק הפנימי של הנפש, עם העומק הפנימי של הרגשות של האדם, עם... וכולי, כל אלה מעוררים באדם את ה... את ה... באופן מאוד מאוד חזק את התחושה העמוקה שהיא יסוד לכל חשיבה אנושית. אם אנחנו נשמיט בטט, נשמיט את, ה... את, ה... את, ה... את התפיסה הזאת מבני אדם, הם יפסיקו לדבר. הם יפסיקו לכתוב, הם יפסיקו לחשוב, הם יפסיקו לעשות שום דבר. מה שמניע את כל בני אדם בעולם, את כל החשיבה האנושית, את כל התרבות בעולם לגווניה וסוגיה השונים, כן, היינו אך תרבות מדעית, כן, המדע כולו מוטרד. שוב, יש לו כלים פרקטיים איך הוא עובד, ואפשר לדבר על זה הרבה. אבל אם אתה שואל מה מניע את האדם להיות איש מדען, היא שאלת האמת של העולם. כאילו, איך אנחנו יודעים מה האמת של העולם? בני אדם חשבו ומצאו דרכים כאלה וכאלה איך להתקדם, חלקם דרכים טובות ויפות ומועילות עד מאוד. אבל אם הייתי אומר, תעזוב, אין כזאת סוגיה, אין משמעות לשום דבר. יש, לצורך העניין, מה זה בן אדם? כך וכך קילוגרם בשר, כך וכך ליטרים של נוזלים, כך וכך חלבון, כך וכך פחמימות וכן הלאה. באופן תיאורטי להשיג את התשובה לנתונים האלה זה לא מסובך.
נגיד שאין משמעות זה גם מייצר בסוגיה.
גם נכון, אתה צודק שעצם האמירה שאין משמעות היא כבר נכניסה לסוגיה. אבל אני רוצה לומר יותר מזה. אין אדם בעולם שיכול לחיות ולחוות את המציאות בתוך התפיסה שאין משמעות. אין קיום לכזה בן אדם. האדם הזה הוא לא יהיה, אם היה כזה בן אדם, הוא לא ייצור, לא אדם שייצור קשר עם אנשים. הוא לא אדם שיהיו לו ערכים שיניעו אותו, וכבר סיכמנו שהערכים הם שורש כל הפעילות האנושית, כל המציאות האנושית. במילים פשוטות, החזליש בעצם מציע את אותו תפיסה שאומרת, הוא לא שולל, הוא לא עסק בלשלול, וזה, אני גם לא מתכוון לשלול, את הנידונים על ראיות וכולי, יש להם מקום מסוים שבו הם נמצאים והם חשובים. אני מדבר עכשיו על נקודה אחרת. מה המניע של אמונה? אמונה היא התשתית הפנימית ביותר של ההוויה האנושית.
למה צריך יש עוד בעיה? למה זה מסלוט נפש?
כי אם האדם תופס את המשמעות כנעלמת, כן? הוא אמור לתפוס אותה, הוא אמור לנסות להבין אותה. הוא לא אמור, הוא מרגיש מחויב, הוא מרגיש רוצה, הוא מרגיש שטעם החיים נמצא במשמעות.
זה הכי טבעי אז.
נכון?
זה לא מסירות נפש,
איש. לא, אתה יכול לקרוא לזה, אל תקרא לזה מסירות נפש, תקרא לזה הטבע. כן, האם אדם מוכן למות כדי לחיות? התשובה היא כן.
אבל אפשר לומר שמצוקות הנפש
שלא
מוציא את המשמעות,
כאילו
זה הכותרת של הכל?
עוד פעם, מה אתה אומר?
שמצוקות הנפש של האדם...
חלק מצוקות הנפש, אני לא יודע, אין תפקידי להגיד עכשיו הכל מצוקות. אני כן אומר דבר אחד ברור, כל המציאות הנפשית, החלקים השמחים והיפים של האדם, והחלקים הכואבים של האדם, כל זה נובע מהאדם כיצור בעל משמעות. ברגע שתשלול את תפיסת המשמעות מתוך האדם, אין בן אדם, אין לו קשרים עם אנשים, הזולת לא מעניין אותו, כל קשר מתקיים במקום שבו יש נאמנות.
כלומר, האדם מחפש משמעות?
או, יפה, כותרת של ספר או מפורסם שכתב אותו. אני יכול לנסות להציע לך תרגומים למילים אחרות. בסופו של דבר, הדרך שלי היחידה, לא רק בנושא הזה, זה כללי צריך לדעת, כן? שהניסיון להסביר באופן שכלי מושגים של המציאות, הוא ניסיון כוזב. אני יכול לשאול אותך ולדון בשאלה, איך נוצרת תפיסת המשמעות אצל האדם? אני יכול, תפיסת המשמעות, אם הייתי חושב, אם הייתי מעלה על דעתי את האפשרות שאתה אין לך את התפיסה הזאת, לא הייתי מדבר איתך. אבל כיוון שאני משוכנע שאתה אדם, וכמו שכן, אם שאל אותו מישהו פעם, יותר מפעם אחת, אולי אני שונה מכולם ולי אין את התפיסה הזאת. אז אמרתי לו, מבחינתי זה כמו אדם שיבוא לרופא ויגיד לו, תדע לך, אני אדם שונה מכל האנשים בעולם. לי אין כליות. יש לי דרך אחרת איך השתן יוצא מהגוף. אני מהדה אותו והוא יוצא החוץ. אם הרופא ישלח אותו לאולטרסן, לבדוק אם זה נכון, אני מפטר את הרופא. רופא אמור לצאת מנקודת הנחה שלכל אדם יש כליות, או שהן בריאות או שהן חולות, אבל אין אדם שחי בלי כליות. מסכימים איתי? באותו מובן, אין אדם שהיסודות של הנפש האנושית שלו הם שונים לחלוטין. שוב, זאת לא הנחה שהוכחנו אותה. כמו שלא הוכחנו שאין אדם שאין לו כליות. אין לזה הוכחה. כן, זאת הנחת יסוד. כן, כן, אלה דיונים תיאורטיים של אנשים שדנו באופן תיאורטי, בעניין תיאורטי. כן, אין מציאות של בעל חי. עכשיו, הידיעות האלה הן לא תוצר של השכל. הן תפיסת עולם יסודית שמתוכה אנחנו מגיעים למציאות. ואומר לך החזון איש, שהשאלה המהותית ביותר, שהיא מעל כל השאלות, או יותר נכון, מתחת לכל השאלות הקיומיות של האדם, היא שאלת המשמעות של העולם. כן, האם אתה יכול להניח שהעולם קיים סתם, בלי סיבה, אין משמעות למה שקורה פה, הוא לא הולך לשום מקום, הוא לא מגיע משום מקום, הוא קיים כי הוא קיים. יש משפט, אני אוהב לצטט אותו, כן, משפט שאמר פוליטיקאי חרדי באיזשהו הקשר, ואני משתמש בו בהשאלה לגמרי. אנו קיימים, יען כי אנו קיימים. המשפט הזה הוא החילוניות בהתגלמותה. זה הרעיון החילוני. הרעיון החילוני אין לו כיסוי אנושי. זאת אומרת, אף אדם לא מסוגל באמת להאמין בו. יש הרבה מאוד אנשים, וצריכים לחקור את השאלה למה הם מגיעים למקום הזה, שחיים באיזשהו נדגוד בין התפיסה החילונית שהם מציגים, לבין עולם הערכים שמניע אותם. עולם הערכים שמניע אותם, עולם הערכים מלא וספוג במשמעות. אני לא, יש ביניהם אנשים כלים שיגידו לך, אני חי בתודעה כאדם מאמין, בחוויה שלי כאדם מאמין, מבחינה שכלית אינני יודע להגן את האמונה שלי, ואני חי כך. כן, האם זה פסול? אפשר לחקור חקירה, אם זה פסול או לא פסול. אבל מה שאומר לך, חזוני, שהמשמעות של אדון לעולם, אדון לבירה, כן, יש אלוקים, המשמעות היא בעצם המשמעות של העולם. יש פשר ומשמעות לעולם. מאחורי העולם עומד מי שהוא, שכל הפעולות שלו הן פעולות, אני חושב מה דברים שאנחנו לא כתב אותם, אבל כל הפעולות שלו הן פעולות מוסריות, כל הפעולות שלו הן פעולות בעלות מגמה של טוב, של קודש, של אמת, אפשר להשתמד. מה? לא? זה פירוש המושג אלוקים. המילה אלוקים, יש לה פירוש, יש לה מושג, כן? אם אדם...
לא, אבל דברי החזון מי שהם לפני אלוקים.
נכון. לא, אבל דברי החזוניש, החדש מציג את היחס של האדם לעולם לפני שהוא חושב על אלוקים, והוא אומר, הדבר הזה מביא את האדם לתפיסה ישירה. כן? תפיסה ישירה של אלוקים. ואנחנו עשינו דרך ארוכה מאז לפני 3 שבועות. כי התחלנו בזה שהמושג אמונה הוא מוסמילה חדשה, שחידשו אותה וכו', ואני לא חוזר בי מזה. אבל למעשה, המושג אמונה כמושג אנושי, הוא שלב מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות של האדם, והוא שורש. או אחד השורשים, אולי אפשר ללכת בדרכים אחרות קצת, נחשוב על זה בהמשך. אבל הוא שורש למושג אמונה כתופעה אנושית, כן? אנשים מאמינים באלוקים. מה פירוש להאמין באלוקים? יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי, כי כשאנחנו משתמשים במילה אמונה בהתחלה, אז יגיד לך, אני מאמין באלוקים, אחרי יגיד לך, אני מאמין בבל אלוהי בבל. לכאורה משפטים מקבילים, כן? זה אותו דבר, זה לא נכון. כי אני מאמין באלוקים פירושו, אני מאמין. מייחס משמעות, מייחס חשיבות לעולם, לקיום, לאנושות, למחויבות האנושית, למוסר ולצדק, על ידי שאני, זה קורה דרך זה שאני מאמין באלוקים, שהוא התשתית של העולם. אני מאמין בבל אלוהי בבל, פירושו אני לא מאמין בעולם, לא מאמין במה שקורה, מתייחס לעולם כאל מקרה, ואני עושה זה דרך שפתרתי את החידה באופן קל ופשוט על ידי בל אלוהי בבל. זאת אומרת, המילה אמונה קיבלה פה אופי חדש מאוד, וזה מה שהחזוניש מתחיל. מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. המאמין, שימו לי, יש פה חידוש מאוד מאוד מפתיע, כי בעוד שהמילה אמונה בשפה הרגילה זה אני מאמין שכך, אני מאמין שכך, ואפשר להגיד באותו מידה, אני מאמין שהעולם הוא נוצר מעצמו, או אני מאמין שהעולם נברא, ואילו באמת המילה אמונה יש לה משמעות אמיתית. המילה אמונה פירושו, אני מייחס חשיבות וערך לקיום האנושי, אני מזהה שהמקום שלי הוא בתוך העולם הזה כעולם בעל משמעות. אין לי דרך לחיות בעולם הזה כעולם לא משמעותי. אין מקום לזה. ובתוך התפיסה הזו, אם אני מחפש למצוא את הדרך איך להגדיר, איך לנסח את התפיסה שלי, הניסוח הנכון ביותר, העמוק ביותר, הטוב ביותר, הוא אמונת הייחוד. היא אמונה בהשם. דהיינו זה אומר, מי שברא את העולם, מי שמנהל אותו, מי שמנהיג אותו, מי שהוא בעצם עומד מאחורי כל הדברים שקורים פה, הוא מישהו שכל המציאות שלו היא ערכים. הוא לא עושה שום דבר בגלל צורך, כי אין לו צרכים במובן הפשוט של המילה, כן? הוא לא צריך אוכל, הוא לא... כן? אם אני פועל עם בני אדם, לפעמים הפעולות שלהם הן ערכיות, לפעמים הפעולות שלהם הן צרכים. זה אפילו לא מילת גנאי להגיד על אדם שהוא עשה את זה, כי הוא צריך. כן, לא כל דבר שאני עושה נעשה מתוך צורך ערכי. אבל אלוקים הוא מישהו שכל מה שהוא עושה הוא מתוך ערכים. כן, זה כתוב בתורה בפורש, הדבר המדהים, שהאמונה בצורה הזאת מנוסחת בפרשת עקב, בצורה מאוד פשוטה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם לטוב לך, כמו שהרמב"ן אומר, הרשימה שם היא לא רשימה קצרה שאומרים עליה כי אם. רשימה היא די ארוכה, ליראה, ללכת בכל דרכיו, לאהבה, לעבדו בכל לבך ובכל נפשך, ולשמור כל מצוותיו. אז מה זה כי אם? כי אם לטוב לך. אין הקדוש ברוך הוא מטרה אחרת במצוות שלו. כי אם לטוב לך. מה הראיה? אין לה השם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר בה. אומר הרמב"ן, ואין לא צריך ממך לכלום, רק באבותיך חשק השם, ויבחר בזרעכם בכם כיום הזה. במילים אחרות, כשמדברים על אמונה באלוקים, צריכים להגיד את הדבר ביותר אחריו. כן, לא רק על התורה, אלא כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הוא עושה מתוך מגמה של אמת ושל יושר ושל טוב, כדי לתקשר מתוך אהבה איתנו. זה בעצם הסיפור האמוני. עכשיו, התפיסה הזאת, היא לא באה להיות הוכחה למשהו. היא באה לתאר את התיאור, כן, זה חידוש נפלא, שהחזון איש הוא לא מכיר עוד מחבר נוסף שכתב דברים בסגנון הזה על אמונה. הרבה מאוד מרבותינו הקדמונים הגדירו מהן יסודות האמונה, מהם יסודות האמונה, כן, הרמב"ם מסעיות ג' עקרים, יש נוסחאות שונות להגדיר מהם יסודות האמונה בכל מיני תחומים, הרבה נכתב על זה על ידי גדולי רבותינו, יש גם ספרות ענפה שעסוקה בראיות כאלה ואחרות וכולי, אומר החזון איש, אני לא עסוק בכל זה, במקום הזה אני עסוק בלהגדיר ולצייר את התופעה ששמה אמונה. ומה שמונח בדברי החזון איש, דבר נפלא מאוד, שהמושג אמונה הוא לא מושג שתלוי באינפורמציה שלך. היא יכולה להשפיע הרבה, יש לה הרבה משמעות, אבל בסופו של דבר המושג אמונה הוא מושג כלל אנושי, אוניברסלי, הוא מתאים וראוי לכל אדם באשר הוא. כל אדם באשר הוא. יכול להיות שיש אנשים שיצטרכו איזושהי דרך כזו או אחרת כדי להגיע לחוויה הזאת, להגיע למקום הזה, אבל זה שייך לעצם ההוויה האנושית. וזה בעיניי חידוש מפליא ונכון לתפוס אותו נכון. דברי החזון איש פה הם מדהימים. ועוד יותר מדהים שדווקא החזון איש היה זה שכתב את זה. כן, ישב יהודי בבני ברק, לא פחות ולא יותר, וכתב את הדברים האלה. אני לא יודע, מישהו יכול אולי לטעון שהוא כתב את זה עוד שהוא היה באירופה, אבל בסופו של דבר יהודי בבני ברק, כי החזון איש...
אבל יש לאירופה השפיעה,
אז
בבני
ברק
הייתה מזרחית. לא, אני חושב שזה לא...
למה אתה מרגיש בבני ברקי?
לא, כי באמת שיש תפיסה. אני לפעמים קורא את החזון איש ושואל את עצמי את השאלה, מה?
אנשים דמיינו איזה מישהו,
ובאמת
הוא לא היה כזה...
לא יודע, אני חושב שאנשים יכירו בן אדם, סתם הם יכירו אותו, אני לא חושב, ואני חושב שהדברים מורכבים יותר, אבל שוב, הנושא שלי כרגע הוא לא דמות של החזון איש, הוא מוזכר פה כמקור, אבל לא עסוקים עכשיו בלמוד את התופעה הכללית. אבל אני כן אומר שאפשר היה לשאול את החזון איש קושייה, רגע, למי אתה כותב את הספר שלך? לאנשים שלא שמעו על מציאות השם, אנשים שלא הלכו לחדר. כן? כל ילד הולך לחדר בגיל, בקוט נעדה לידה ברובי ולמדו איתו רוצים או לא נו מוישה. אז מה פירוש חידה? איפה יש לו חידה? אני חושב שהחדיש מתכוון לומר שגם אדם שגדל בתוך אמונה, והאמונה אולי אפילו מעולם לא הטרידה אותו במובן אם כן או לא, הוא נוטה לקבל את זה והוא מבין ככה באופן פשוט, עדיין עוצמתה של האמונה תלויה בחוויה הזו. מקומה האמיתי של האמונה כתשובה לחוויה הזו. זאת אומרת, אלוקים הוא מושג שצריכים לחבר אותו לאיזושהי תפיסה. לא, אלוקים הוא לא רק מי שבא, וזה מאוד מאוד משמעותי, אלוקים הוא לא רק מי שבא ומצווה אותנו מצוות. זה שלב ב' וג' וד' וכן הלאה. אלוקים הוא קודם כל מי שעומד מאחורי העולם ונותן משמעות לעולם, נותן משמעות לקיום בעולם. זה חידוש מופלא. קודם כל, אני... להניח שהחזון איש חידש, זה לא מתכוון לומר שאף אחד לפניו לא ידע את זה. אלא שאם אני רוצה, אם אני רוצה לקרוא את זה באיזה ספר, אני, אין לי ספר אחר להראות לך את זה. לא. מה? ספר יהודי, גם ספרים, כן, אתה יודע, ספרים לא יהודים, אני לא יודע. קהלת לא מגיע למקום הזה. קהלת לא עסוק בשאלה הזאת, קהלת לא מעלה על דעתו לרגע אחד שאין אלוקים. הוא לא דן בשאלה הזאת. הוא לא דן בשאלה האם יש אלוקים או אין אלוקים, והוא לא מתחיל. הוא מראה, קהלת, אני מסכים איתך שקהלת בעצם מדבר על הדבר הזה בקשר אחר קצת, במקום אחר.
שום ספר שדן בשאלה הזאת.
איוב.
אני לא, גם איוב לא, איוב שואל קושייה, אהלן. איוב
לא משמעות.
איוב?
השאלה, לא, 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 זה לא נכון. זה לא נכון, לא איוב ולא קהלת. מוישה, אף ספר, בתקופת התנ״ך לא היה אף אדם בכלל. שדן בשאלה אם יש אלוקים או אין אלוקים, כולם מה פשוט גם שקר. אבל לא זו השאלה, לא זה מה שהחזון איש כותב פה. לא מה, לא זה, עוד הפעם, זה לא נכון, החזון איש מתחיל במילה מידת אמונה. הוא בא להסביר לך מהי האמונה. הוא לא בא עכשיו להגיד, לכתוב ספר על משמעות החיים, לא, זה לא נכון. מה?
כל
כך
מצליח להבין, לפני שנים רבות ראיתי את החזון איש, לפני שראיתי אותו ודאי לא חשבתי את הדברים שהוא כתב, ואחרי שראיתי את הדברים שהוא כתב, גם לא חשבתי את הדברים שהוא כתב.
אתה יכול, כמובן, זכותך לחשוב אחרת.
לא, לא חשבתי אחרת. אני הצלחתי להגיע לחוויה הזאת, אני מתכוון.
אני חושב שהחוויה הזאת קיימת בתודעה של בני אדם באופן עקרוני. החזיש מתאר מצב אידיאלי שהחוויה הזאת מסעירה את האדם ומוליכה אותו לדרך ארוכה. האדם היחיד בהיסטוריה כנראה שעשה את הדרך הזאת באופן שלם היה אברהם אבינו, שהתחיל מכלום והגיע לדרך האמת וקו הצדק. אבל אני חושב שהחוויה הזאת היא חוויה בסיסית שקיימת אצל כל בני אדם בעולם. אני לא מכיר אף אדם. עוד הפעם. זה שלא יתריד אותו זה כי בחוכמתו, בטיפשותו, הוא נוקט כדבר פשוט את שאלת המשמעות. אין אדם בעולם שיכול לחיות באמת בתודעה שאין משמעות לקיום. אפילו אנשים שהם סובלים ממחלות קליניות קשות, כן, מחלות נפשיות קשות, אנחנו תופסים את החשיבה שלהם, אני אתן כדוגמה, כן, יש, נספר לכם סיפור, כן, יש יהודי אחד ברמת שלמה, יהודי לא בריא נפשית באופן מוחלט, כן, הוא סובל מסכיזופרניה, הוא אדם לא שפוי במובן החזק של המילה, כן, אני יצרתי לי איתו ידידות מסוימת בעבר, היום כבר הוא לא כל כך מתקשר, אבל בעבר הוא מדבר, קשה היה לחבר משפט למשפט בדיבורים שלו, אני עבדתי קשה לנסות להבין אותו. יצרתי לעצמי רשימה של 4 מילים שהוא משתמש בהם הרבה פעמים, והצעתי לעצמי בתוך המחשבה שלי פירושים למילים האלה, ועד שפתאום הדיבורים שלו קיבלו משמעות. על כל פנים, זה סיפור ארוך קצת, הסיפור הזה, אני רק עסוק כרגע בסיפור אחד. יום אחד, שוקי נשכב, מה? שוקי נשכב ברחוב דרוק, לא בכניסה למעלה. הוא, כן, נשכב ברוחב הכביש בשעה 1 בצהריים, השעה הכי עמוסה שכולם מגיעים, הכוללים וכו' וכו'. נהיה כמובן פקק ענק ובלגן שלם, אף אחד לא יכול לעבור עם המכונית שלו, ואנשים מנסים להרים את שוקי. וזה לא הולך, הוא לא מוכן, בלגן שלם, יקראו למשטרה, לא יקראו למשטרה, עד שזה קורה, אז מישהו מרים טלפון אליי, ואומר לי, אתה הרי מסתדר איתו, בוא לפה. הגעתי לשם תוך כמה דקות, ואני מתקרב לשטח, הוא אומר לי, הוא ככה, קם לדבר איתי, כן, זה קודם כל, הוא קם לדבר איתי, והוא אומר לי, אני יודע מה אתה תגיד, אתה תגיד שאני נשקפתי פה כדי להרגיז את כולם. זה לא נכון. אני נשקפתי פה כי בדיוק פה נהייתי עייף. ואני לא קם, כי הם לא רלוונטי מבחינתי.
אבל מילים יוצא לך, תקשב כל זה,
כן, כן.
כן,
כן. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם מאמין? כן, עד כאן העובדות. אני אשאל אתכם שאלה, הבעיה נפתרה, כי ברגע שהגעתי הוא קם ואני אדבר איתו רק על המדרכה, אני לא מוכן לעמוד בכביש. אז הוא בא בשבילי, אבל אני אשאל אתכם, אתם מאמינים לו? כמה אחוז אתם נותנים שבאמת הוא אין לו שום יחס לאנשים שסביבו? האם אתם מאמינים שיש אדם כלשהו בעולם שנשכב במקרה באמצע הכביש? פשוט פה בדיוק הוא נהיה עייף. והוא לא קם, כי מי אתם בכלל? מה? תגידו לי, האם אתם מאמינים לו? ברור לנו שלא. למה ברור לנו שלא? ברור לנו שהאדם מיסודו תופס את המציאות תפיסה של משמעות. גם אדם שאני יודע שהוא לא תקין, והתפיסה שלו מעוותת לחלוטין, הוא לגמרי לגמרי בתוך הסיפור. הוא לגמרי מנהל מערכות יחסים. הוא לגמרי מתקשר, לגמרי מרגיש מחויב. הוא לא חושב שמותר לשכב סתם בכביש. הוא שוכב כי יש לו סיבה טובה לטעמו.
יכול להיות שהוא נשכב כי באמת הוא לא
כוח. לא, לא. אתה שואל אותי, אתה מוכן לתת לזה כמה אחוזים? מתוך מה, תחלק את השאלה, זה נעלם מאיתנו.
עד שהוא לא מנהל תקשורת, אז מה הבעיה?
זו בעצם השאלה שאני שואל אותך. האם הוא מנהל תקשורת, רק תקשורת מעוותת בגלל הבעיות האישיות שלו, או שהוא לא מנהל, יש מציאות שאדם לא מנהל תקשורת?
אדם שיכור.
בדאי שהוא מנהל תקשורת.
אדם שיכור
כשהוא עייף הוא משקר. לא, ברור שאדם שיכור. זה לא אדם שיכור, זה לא נכון. לא נכון, אדם שיכור גם נופל. אדם שיכור גם נופל. אדם שיכור ודאי מנהל תקשורת.
לא, לא מנהל תקשורת במובן של
הסכמים.
תעזוב, שטויות. אדם שיכור שנשכב על הרצפה, נשכב על הרצפה ונרדם, הוא נרדם.
לא, לא שהוא נרדם.
הוא לא נשכב ושוכב שם לאורך זמן כשבחוליות צופרות שם בכמויות. או שהוא לא מודע לזה שהם צופות כי הוא נרדם, אין דבר כזה. האדם הוא יצור תודעתי. האדם הוא יצור תקשורתי. האדם הוא יצור שחי מתוך משמעות. כל אדם, ועוד החזון איש מדבר על אדם שיכול להגיע למקום הזה באופן מיוחד, והוא מצייר כשאדם חופשי מרעבון תאווני וכו' וכו'. אני אומר לכם, אין אדם בעולם. אין אדם בעולם, ואני חוזר על זה עוד פעם. אין אדם בעולם שהוא חף משאלת המשמעות. והוא עונה לה, או בכלילות הדעת, בקלות ראש, בצורה פזיזה, או בצורה יסודית. הוא עונה לה, והתשובה האמיתית לשאלה הזאת היא שהעולם הוא בעל משמעות. העולם, לא אני מטיל את המשמעות על העולם, אלא העולם הוא בעל משמעות. מהי המשמעות של העולם? היא קודם כל בזה שהוא נברא לצורך משמעות. הוא נברא על ידי מישהו שכל פעולתיו משמעות. שזה פירוש המילה אלוקים.
כל המושג לברוא זה...
ברור, אתה צודק. כן, אבל השאלה היא, אם מישהו יבוא, ולכן אני מביא את זה כדוגמה, אם מישהו ישאל איפה היה אלוקים בשואה, ויבוא מישהו ויאמר, מה פירוש איפה הוא היה? הוא רק 6 מיליון יהודים. מה הבעיה? למה התשובה הזאת היא בלתי אפשרית? שוב, אני לא מתווכח על העובדות. אבל כל אחד רואה את זה כקושייה.
זה לא שהוא עשה
הסתרת פנים. לא, אני לא, אתה לא מבין מה אני שואל. אני שואל למה זה קושייה? למה איפה האלוקים בשעה זה קושייה לכל בן אדם? ואף אדם לא יכול להגיד, אלוקים רצה להרוג אותם, מה קשה לך? התשובה היא שהאלוקים לא טוב. שוב, אני לא מתווכח איתך.
זה לא שאלה, זה התשובה.
אם מי שזה לא, לא, אני לא מקובל. לא מקובל. לא מקובל. כשאתה אומר אני לא מבין בדרכי אלוקים, אתה בעצם אומר, יש לו איזשהו עומק מסוים שהוא עשה את זה בגלל משהו שאני לא יודע מהו. אבל אין מקום לפתור את עצמנו מהדיון, ולהגיד זה... לא, לא, לא. לא, זה לא נכון. כי אין, אם אתה מצייר את אלוקים לא כמזוהה עם הטוב, הוא לא אלוקים.
לא, טוב, אני לא צריך להבין את זה.
אז אתה עסוק בשאלה הפרטית, איך אתה עונה על זה, זה כבר אסטרטגיות שונות שאפשר לדבר עליהן.
טוב,
לא. אין אלוקים... לא, בלי לדבר על הטוב, הוא לא עונה לשם אלוקים.
שלנו באופן כללי, כי בהיסטוריה היה
אנשים... לא, לא, לא. שוב, המילה, אתה יכול להשתמש במילה אלוקים. הסיפור של התנ"ך. הסיפור של התנ"ך הוא הסיפור היחידי, דרך אגב, חשוב לזכור. אין בעולם עוד, יש ספר אחד בלבד שמייצג אלוקים. שטוען לפחות שהוא מייצג אלוקים. אין לזה, אין לזה, אין לזה, אין לדעת חברה. אין. לא, הברית החדשה באה אחרי הספר. זה כאן ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, ולהבדיל, כן, אם אתה רוצה לדון על הברית החדשה, אתה צריך לדון עליה ביחס לתלמוד. אחרי התנ"ך יש שתי צורות איך להמשיך את זה, ואני צריך לדון עליה. כן, בהחלט. גם הקוראן מביא את הסיפור הזה בגרסה אחרת. בגרסה אחרת, לא מעניין אותי, אני לא עסוק לא באסלאם ולא מצוין, יש ספר אחד בלבד שמציע סיפור שיש אלוקים שתקשר עם העולם. הספר הזה הוא תורת משה. הספר הזה מדבר על אלוקים. באיזה מובן? אלוקים שהוא מייצג את הטוב ואת הצדק. ככה אברהם אבינו אומר, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. עוד פעם, מה פירוש המילים? יש אלוקים שברא את העולם, יש לו דרך שאנחנו יכולים להבין אותה. מי שאומר לך, אנחנו לא יכולים להבין על אלוקים כלום, אני מקבל את הדבר הזה כתשובה מקומית, אני לא יכול לענות לך תשובה לשאלה מה אלוקים עשה ככה ולמה ככה וכן הלאה. אבל אם אני אומר, אני לא יכול להבין על אלוקים כלום, אין מה לעשות עם מושג אלוקים כך.
נגיד שיהיו מקומות כאלו, אלו שאתה לא
תביא בלוקו. בסדר, אבל עוד פעם, התפיסה של מושג אלוקים היא אלוקי השלמות. כן, או במילים שהרמח"ל מנסח אותם, אני חושב שהתנ"ך מנסח את זה הרבה יותר חזק. כן, אלוקים לא חסר לו שום דבר, לא? ממילא כל פעולותיו זה היה טוב, זה מה שקראנו מקודם בפרשת עקב, אבל זה חוזר עצמו בהרבה מאוד וריאציות. ברמח"ל כתוב שאלוקים הוא מי שכל המעלות, כל השלמויות נמצאות אצלו בהכרח, וכל החסרונות נמנעות ממנו בהכרח. כן? הכוונה היא, הוא קיים קיום של שלמות. ואנחנו אומרים שהוא ברא את העולם, פירושו, השלמות עומדת, שלמות זה מילה מודרנית. מודרנית יחסית, זאת אומרת, היא לא, היא מילה טיבונית. אם אנחנו רוצים מילה מקורית יותר, הטוב. הטוב, הוא עומד מאחורי העולם. זה התפיסה של אברהם אבינו. זה התפיסה של אברהם אבינו, והתפיסה הזאת מגיעה מתוך ה... נגמרו לי המילים. נגמרו לי המילים. אתה יודע יפה מאוד מה זה טוב. אני אתן לך משל מאוד פשוט. ונסתכל היום, בוא נעמוד מפה ונסתכל בחלון, ונגיד שנראה ילד... הולך בדרך, ומישהו ניגש, הוא נתקע, מגיע לאיזה כביש, הוא מפחד לעבור, הוא ניגש לבן אדם מבוגר, שואל אותו, אתה מוכן להעביר אותי את הילד? האדם מבוגר נותן לו יד, מעביר אותו את הכביש. עכשיו בוא נשב אנחנו ונחשוב, למה הוא עשה את זה? מה יכול להיות?
טוב, זה המוסר, זה הכוונה.
תגיד לי, מה יכול להיות?
לא, כי נגיד,
השואה,
רגע, שנייה, תן לי לגמור את המשל. אנחנו נענה, הוא עשה את זה, יכול להיות הרבה סיבות, אבל בסוף הוא עשה את זה כי זה טוב. עכשיו אנחנו נסתכל פעם נוספת בחלון, ונראה בן אדם אחר, ניגש לילד אחר, ונותן לו סטירת לחי. וננסה לחשוב, מה הוא עשה את זה? אני אצא לכם תשובה, בוא נשאל אותו, והוא יעלה לך, למה עשית את זה? עשיתי את זה, כי זה רע.
זה לא רלוונטי לדיון, כי הוא בעצמו, מי אמר שהוא מבין מה הוא אומר, מה זה רע?
לא, לא, לא. אני מניח שהוא מדבר עברית. אני מניח שהוא מבין עברית. זאת אומרת, במילים פשוטות... זה עונה אותו, זה פירושו שיש צידוק. למה זה טוב לעשות את זה? אתה יכול לדון אם הצידוק הוא עובד או לא עובד, אבל אין אדם בעולם שאומר, עשיתי משהו כי זה רע.
מה פירוש כי זה רע? גם
מיתרתם. אין.
מסיבה?
לא בלי סיבה.
הוא רוצה להיות רע.
במילים פשוטות, יש התודעה האנושית הכי בסיסית מחלקת את האדם, את המציאות לטוב ורע, והיא בוחרת את הטוב בנגד לרע. היא נוגדת לרע, מתנגדת לרע. לפעמים, אתה רוצה להשתמש במילה מוסריות, היא אחד התרגומים המודרניים, המילה מוסר היא גם מילה מודרנית, שוב, היא מילה מקראית. אבל השימוש שאנחנו משתמשים בה היום כתרגום למילה הלועזית אתיקה, זה מודרני. אני לא יודע אם בדיוק הנכון, המילה אתיקה יהיה תרגום הנכונה ל...
מה שאני מתכוון שאני אומר מוסר, זה מה שאני מתכוון.
באזור החיוג הזה. אזור החיוג הזה. כן, אזור החיוג הזה, זה באמת הנחת יסוד של המציאות. אם הייתי מתאר על עצמי בן אדם, שמבחינתו הטוב והרע הם לא קיימים, אין לו קטגוריות כאלה, או הטוב והרע שווים במובן הזה שהוא עושה דבר כי זה רע, הוא לא עונה לשם אדם. אין לי דרך לדבר איתו.
אי אפשר להגדיר את זה כמוסרי, כי המוסר הוא חירותיבי.
חוזרת עוד פעם לאותה שאלה, אנחנו נדון בשאלה הזאת בהקשר אחר. בשביל הדיון שלנו כאן, מספיק לומר משפט אחד. אין אדם שלא פועל מתוך ערכים מוסריים. יכול להיות שהשאלה מה מוסרי היא נתונה לדיון, אפשר לדון עליה. אם היה אדם שהגדרות טוב ורע לא קיימות אצלו, הוא לא היה אדם. אז אנחנו בוחנים אותו ושואלים אותו, כן? האם ככה? האם אתה מוכן?
הוא אומר לקיום האנושי אין מקום. אדם שרוצח, הוא אומר על הקיום האנושי...
אז הוא אומר במילים פשוטות, הקיום האנושי הוא רע. אם אדם אומר, אני רוצח כי זה... הקיום האנושי הוא רע, ולכן אני הורג... בדרך כלל אנשים לא אומרים ככה. בדרך כלל אנשים אומרים, אני הורג את פלוני, כי פלוני הוא איש שלילי ומגיע לו. זאת אומרת, בשם הצדק, אני לא בא להצדיק...
צדק זה טוב.
אני לא בא להצדיק עכשיו את התודעה האנושית. תקשיב טוב, אני בא לתאר אותה. כל מי שמצייר, מדבר על... אפשר לשאול הרבה שאלות, מניין שהתודעה האנושית היא נכונה. ויש עוד טובות. אבל אין מנוס... מהמציאות הזאת, שזאת המציאות האנושית. המציאות האנושית מתחילה בקטגוריות של טוב ורע, והיא שואלת את עצמה, האם העולם מוביל לטוב או לא. אם העולם הוא לא שייך לטוב, הוא לא מוביל לטוב, אין דרך לשאול אותו.
אפשר לתקן עוולות, אם כל אחד תופס אחרת, מה זה
קורה? אנחנו נדון פעם אחרת בשאלות האלה, שאלות גדולות וחשובות ומשמעותיות. אבל אי אפשר להגיע למסקנה, שאין מושג של טוב ורע, כי בזה שללנו את המציאות האנושית. אומר לך החזון איש, תדע לך... אין רע. אם אתה אומר שהכל טוב, שומע, זה גם בנאלי. בסדר, אבל עדיין המעשים שהוא עושה הם מעשים רעים, ויש עניין להפריע לו לעשות אותם, או לעזור למישהו אחר לעשות מעשים אחרים. יש מגמה, האדם פועל מתוך ערכים, הערכים מחייבים אותו לפעול. הערכים מחייבים אותו לפעול. אין אדם בלי זה. אין אדם בלי זה. בתוך זה אתה שואל, האם העולם נענה לערכים? אם אכן נגיד שלא, זאת אומרת, זה במילים אחרות השאלה שהחזון איש מוטרד ממנה. אם אני מניח שהעולם הוא מקרי, אז אין סיבה שהוא יענה לערכים. אין סיבה לקדם כלום בעולם הזה, כי העולם לא שותף לערכים שלך.
אבל אנשים לא יודעים שלא עושים כלום. וחותרים
לאן שואל, כשאלה
היא איך ממשיגים
את זה
של טוב ורע, אני יכול לתפוס את
הבעיה שלו. אני נעסוק בשאלות האלה מחר. אנחנו עושים שלב קודם. שלב קודם הוא עצם התפיסה שהעולם הולך, העולם הוא בעל משמעות והוא מייצג מגמה של טוב. זה שלב ראשון.
אדם באופן טבעי, הבן אדם צריכים, הנה, אז אני צריך לכתוב את זה. צריך לדבר על זה, וזה לא באופן טבעי.
קודם כל זה כן באופן טבעי. החדיש תיאר, באמת. החדיש מייצר תמונה של האדם השלם, שמגיע מזה להישגים גבוהים וכו'. בדרך כלל, רוב האנשים, הדבר הזה קיים אצלם ברמה נמוכה יותר של שערה. הם פחות חיים את התהליך הזה, והתהליך הזה קורה. בכל התרבויות בעולם נוצרו תשובות לשאלת המשמעות, ואנשים ענו לה בצורה טובה יותר או טובה פחות וכו'. אין מקום.
כדבר יותר התחלתי, שמתחיל לדון, אז צריך להוכיח שזה טוב.
לא צריכים להוכיח.
לא,
לא. אף אדם, זה מה שאני אומר, אף אדם לא צריך להוכיח את עצם המציאות של טוב ורע. אתה יכול לשאול על סיטואציות מסוימות, האם זה טוב כך או טוב ככה, יש מקומות, יש מצבים שבהם אנחנו יכולים...
לא, את המושגים טוב ורע, את
ה... אז זה הכל, אנחנו עושים עכשיו, בשלב הראשון, אני לא רוצה לעלות קומה. לעלות קומה זה שלב ג' קודם כל, השלב הראשון, האמונה באלוקים היא חלק בלתי נפרד מתפיסת המציאות. היא חלק בלתי נפרד מתפיסת המציאות, והיא הנחת יסוד, של הקיום האנושי. אין קיום אנושי בלי זה. זה בגדול מה שנראה מתוך דברי החזון איש.
אבל יש פה עוד נקודה טוב ורע.
כן.
לפחות לתת על עבודה, אני גם יודע את זה אצלי, שקורה אין ספר פעמים שאני בוחר ברע במודע, לא כדי כי אני מעוניין ברע.
אה, ברור.
נכון, אבל כשאני יודע בסיכום שוודאי היה יותר טוב שלא...
לא, לא, ברור, מכאן מגיעה כל התביעה המוסרית. שאדם הוא יצור שיודע ומבין בגדול מה זה טוב ומה זה רע, והוא מחויב לטוב ונשלל מהרע, יחד עם זאת יש לו צרכים ויצרים שלפעמים מתנגשים עם זה. והוא יודע שהוא עושה את המעשה הלא נכון, והוא נתבע לעשות את המעשה הנכון.
כי עצם לב אדם רק הכל...
כן, בסדר, נניח לשאלה הזאת. בסדר.